כן, הנושא, יש פה נושא הראשון של הפרשה, שזה פרשת נדרים. כאשר העיקר שבה זה לא יחל דברו. כמו שרש"י מביא בשם המדרש, לא יעשה דברו חולין. כלומר שיהודי צריך לדעת שהדיבור שלו, הוא, יש לו מעלה גדולה, יש לו נשמה גדולה, נשמה קדושה, וממילא גם הדיבור שלו הוא לא חולין, הוא דיבור במעלה כל כך עליונה שהוא מכיל חלויות, שאם הוא אוסר משהו מסוים והוא אומר על משהו מסוים דבר זה אסור עליי, אף על פי שבאופן אמיתי הוא מותר, אז חל על החפצה גדר של איסור, תודה, והוא אסור, שזה ודאי מראה שליהודי יש כוח בדיבור שלו, מה שלא קיים אצל גויים. יש לזה גם קשר לקורבן, וזה שיש מחלוקת ראשונים במסכת נדרים בסוגיות, מהו עיקרו של נדר? האם עיקרו של נדר זה אמירת דבר זה אסור עליי, או דבר זה אסור עליי כקורבן? יש דעה בראשונים, ככה ברן, בראש, בתוספות, בתחילת מסכת נדרים, שעיקר נדר זה דבר זה אסור עליי כקורבן. וגם אם יש לנו מצבים שלא מזכירים קורבן, ובכל אופן זה אסור, כמו שאדם אומר, דבר זה אסור עליי, קונם זה עליי, אבל זה אסור מדין ידות, שאני משלים את הדיבור שלו כמי שאמר כקורבן. אבל באופן עקרוני, זה אסור כקורבן. יש שיטת ראשונים אחרת שחולקת על זה. בכל אופן, השיטה הזו, אז רואים שיש פה מעלה שבעצם כל יסוד דיני נדרים מתחיל מקורבנות, היינו מהקדש. כלומר, מהעובדה שאדם יכול להכיל קדושה בקורבן, כלומר שאדם יכול לקחת בהמת חולין ולומר עליה, הרי זה לקורבן, חטאת, שלמים, עולה, והוא הופך אותה מחולין להקדש, הופך אותה מבהמה שמקריבים אותה לקורבן, עד כדי כך שהוא מכיל עליה מציאות אחרת, הפך אותה מחולין לקודש, ועכשיו חלים עליה דיני מעילה, שדיני מעילה זה שאם אדם נהנה מן הקודש, הרי הוא מועל בהקדש. אז אם אדם יקדיש משהו, שעד לפני שהוא יקדיש היה אפשר להשתמש בזה תשמישי חולין, ועכשיו אי אפשר, זה בעקבות הדיבור שלו. אז לפי מי שסובר שעיקר נדר זה הקדש, ורק מדין ידות, אז אפשר גם, לאו דווקא כשמזכירים קורבן, אז רואים שכל הכוח של פרשיית נדרים נובעת מדיני קורבנות, מדיני הקדש. כלומר, מעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח הזה, את המציאות הזאת של מקדש, שגם הוא היה לקחנו כל מיני דברים של חולין, דברים מעשיים של חולין, אם זה כסף, זהב ונחושת, כמו שקראנו בתחילת פרשת תרומה, עצים, בדים, צמר, פשטים, והפכנו את הכל על ידי העשייה שלהם והכוונה שלהם ואחרי ההזיה שלהם וכל עבודת הקודש, הפכנו את זה לקודש עם דידים מיוחדים, ועד כדי כך שאפשרנו שתשרה עליהם שכינת השם. זה הכוח שניתן לעם ישראל הראשוני. מכוח העובדה של עם ישראל יש כוח לבנות מקדש, להקיב קורבנות ולהקדיש אותם, זה הכוח שמכוחו גם יש את פרשיית נדרים שאדם יכול לאסור. ולכן יש כאלה מפרשים שגויים, אף על פי שגם גוי, יש דיון בראשונים, מחלוקת תנאים אמנם, האם גוי יכול להביא קורבן למקדש והוא יכול להביא. חז"ל אמרו שריבינו איש איש כי יקריב קורבן להשם, שגם גויים יכולים להביא קורבנות, אבל יש מחלוקת תנאים, האם קורבן של גוי, מה דרגת קדושתו? שיש שיטת תנאים שאומרת שקדושתו היא לא חמורה, נפקמינה שאין בו מעילה, אין בו חיסרון של לשמה, אין בו איסור פיגול, כל מיני דברים שנובעים ממעלת קדושת קורבן ישראל לא חלים עליו, ויש דעה של רבי יוסי שכן חל עליו גם קדושה, אבל לפי המהלך הזה שעכשיו אמרנו, שלמרות שגוי אין לו דיני קדושת פה, אין לו נשמה קדושה, הכוח שלו לא יכול להקדיש דברים. גם אין לגוי איסור בל יחל. גוי שנודר משהו וחוזר בו לא עובר על בל יחל. אז מי שאומר שעדיין גוי יכול להקיף קורבנות וגם מעילה, זה איזשהו חידוש של התורה, שלמרות שהוא מייחד אותו לקורבן להשם, אז ככה השם ישמואל רוצה לומר, אז כביכול ההקדש קנה אותו. לא מכוח הקדש הגוי זחל, אלא הגוי רק איחד אותו, וההקדש קנה אותו. זה איזשהו גדר מיוחד כזה. אבל לא כמו יהודי, שהיהודי כאשר הוא מקדיש, אז הכוח של היהודי הוא הקדיש, הוא שינה את המהות. גוי לא יכול, אין לו דיבור קדוש. כן, אז אנחנו רואים פה גם כן את היסוד שדיני נדרים, שאדם יכול להכיל חלויות, ועד כדי כך לפעמים יש בגמרא, שאם אדם אומר על משהו מסוים, הרי זה אסור עליך כהקדש, יכול לשש עליו אפילו סוג של דיני מעילה, זה סוגיה במסכת נדרים, סוגיה מסובכת. כן, אבל שאדם יכול להכיל חלויות, אז כל הכוח הזה של פרשיית נדרים נובע מ... המושג הזה של הקדש. כן, יש אמנם פה הסוגיה עוסקת בפרשת נדרים, למרות שיש לנו גם סוג אחר של דיבור מהותי של יהודי, שזה שבועה, שזה גם סוג של דיבור. יש אבל הבדלים מהותיים בין נדר ושבועה, למרות ששניהם מכילים חלויות ומכילים על האדם איסורים, אבל כמו שחזל אומר, הגמרא אומרת שנדרים זה איסור חפצה ושבועה זה איסור גברה, כן, שנדרים הוא כביכול פועל בחפצה איזשהו שינוי של שינוי סטטוס, ושבועה זה הוא מכיל על עצמו חיוב. כן, אבל גם נדרים, גם כן מה הכוח, גם שבועה שזה לא חפצה כמו שאמרנו שזה אולי נובע מדין הקדש, מדין קורבנות, אבל גם שבועה, מה הכוח שנותן לאדם יכולת להכיל שבועה, לדין דין שבועה, זה גם מכוח שם השם. כלומר, בגלל שהאדם מכיל על הדבר שם השם, אני נשבע להשם שעשה דבר כזה, אז גם יהודי שיש לו נשמה קדושה, שהיא קשורה לאלוקות, שהיא קשורה לקדוש ברוך הוא, אז כאשר הוא מכיל את שם השם על עצמו, ואומר אני אעשה משהו מכוח שם השם, זה מחייב אותו עכשיו בחיוב חדש. אבל זה מכוח שם השם שחלל הדבר הזה. אז גם נדר וגם שבועה, הכוח שלהם, של יכולת חלויות, נובע מהעובדה של יהודי יש נשמה קדושה, שהוא מחובר לשם השם, ומכוח זה השבועה חלה, או שיש לו יכולת להקדיש דברים, יש לו חיבור אל הקודש, שמכוח זה גם הוא יכול להכיל חלויות של הקדש על, על דברים, על כל מיני עצמים. זה פרשיית נדרים.
הרב, הוא חייב להגיד
בנדר
שזה
בשם
השם
לשמוע? בנדר לא. בשבועה? בשבועה? אז גם, זה שוק סוג של ידות. עיקרו של נדר זה להכיל שם השם, ואם הוא לא אמר שם השם, אז אני מחייב אותו מדין ידות. שכאילו שהוא אמר. כמו שיד, יד זה כאילו שאתה לא אומר, אבל כאילו משלימים לך את הדיבור. אבל ודאי שכל המושג של שבועה לא תשבע בשם השם, זה שבועה. לכן האיסור של גם שבועת שקר, כל החומר של שבועת שקר, לא תשבו בשמי לשקר, וחזל במשנה במסכת שבועות מדברים בעריכות על החומר הגדול של שבועת שקר, הרבה יותר מאשר איסור מרחים שאדם עובר, זה בגלל שאדם משתמש בשם השם, לא לשם אמת אלא לשם שקר. בפרשת השבוע, אפילו במדרש רבה מדברים שאפילו על שבועת אמת היא מסוכנת. אפילו שבועת אמת שאדם נשבע, זה גם מסוכן כמה שאדם, כדי להשתמש בשם השם, זה משהו שצריך מאוד מעלה אישית מאוד גדולה של 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 אישיות של אדם שהוא קשור לאלוקות כדי שהוא ישתמש בשם השם אפילו על אמת. מלחמת מדיין יש לנו בהמשך, שלאחר שבפרשת בלק היה את המצווה של צרור את המדיינים, אז פה יש לנו בפרשה שהשם מצווה את משה להילחם לקום מקמת בני ישראל מאת המדיינים. כן, כל מלחמת מדיין היא מלחמה מיוחדת. כן, מלחמת מדיין היא מלחמה, למרות שבעם ישראל יש לנו כל מיני מלחמות, שכבר ראינו בפרשת תחוקה, כבר היה מלחמות, מלחמת סיחון ואוג, ונראה בפרשיות של פרשת כי תצא, כל מיני מלחמות, כי תצא למלחמה על אויביך, כן, אבל מלחמת מדיין היא מלחמה מיוחדת מכל המלחמות האחרות, בכמה וכמה מובנים. כן, כבר התורה כותב, מקום נקמת, השם אומר, אומנם מקום נקמת בני ישראל, ומשה אומר, לתת נקמת השם במדיין. כלומר, ההגדרה של המלחמה היא נקמת השם. כלומר, שההדגשה שמשה מדגיש, שאמרה שאומנם אומר שהשם אומר על בני ישראל, ומשה אומר להשם, אבל הדגשה היא מה שהמדיינים עשו, זה לא רק בעובדה שהם החטיאו את ישראל, וגרמו להם לעבור על זנות ועל עבודה זרה, ובסופו של דבר גם גרמו להם למגפה שהרגה כמה וכמה אלפים מישראל, אלא בעצם היה פה איזושהי מלחמה, אולי זה גם הסיבה, כל המטרה של מלחמת מדיין הייתה מלחמה נגד הקדושה, מלחמה נגד האלוקות, נגד הופעת הקדושה בעולם. המדיינים הם לא רצו רק לתקוף את ישראל, בגלל, כמו מואב אולי, שהם רוצים אולי לכבוש את ארץ ישראל, או כל מיני סיבות אחרות, הם מפריע להם הקדושה. המדיינים הם בכלל רחוקים, הם בכלל לא קרובים לפה, אבל הם רוצים, מפריע להם הקדושה, מעין סוג של כמו מלחמת המלך הזאת, שהם מפריע להם הקדושה. לכן המטרה, המלחמה שלהם היא הייתה מלחמה להחטיא. כלומר, הם רוצים שעם ישראל יחטא. הם לא רוצים רק לקלקל, אלא לעשות חץ. ולא רק בגלל שהם יודעים שעל ידי חטאים, אז עם ישראל ייפגע והם יוכלו לנצח אותו, אלא גם הם רוצים שכל האלוקות שבעולם תיפגע. לכן זה נקמת השם. כן, יש בגמרא, יש במדרש שרשב"י דורש על הנושא הזה של מואבים ומדיינים, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. על פניו בהסתכלות האנושית הפשוטה, אז מי שמחטיא מישהו הוא קל יותר מאשר מי שהורג. אם נדבר בדורנו, אנחנו מתייחסים לנאצים יותר חמור מאשר לרוסים. כי הנאצים הרגו והשמידו רבים מעמנו, והרוסים החטיאו, גרמו לעזיבת התורה, לעזיבת התפילות, החטיאו להתבוללות עצומה. הרוסים החטיאו את ישראל. אבל רשב"י אומר שזה לא נכון, שמצד האמת האלוקית המחטיאו יותר חמור מן ההורגו. שהרי האדומים שהם רצו להרוג את ישראל, הם גר אדומי שרוצה להתגייר, אז דור שלישי יבוא עליהם בקהל השם, מה שאין כן עמונים מבואב ומואבי, שהם החטיאו את ישראל בבנות מואב ובעבודה זרה, הם לא יבוא עמונים, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם, הרחיקו אותם לעולם. אז מזה רואים שהמואבים והעמונים, זה שהם החטיאו, זה היה איזושהי הוכחה על המהות של העם הזה, שהם רוצים להחטיא. כלומר שהניתוק שלהם מהקדושה הוא יותר מהותי מאשר האדומים, ולכן רשב"י דורש גדול המחטיא יותר מן ההורגו, שמי שמחטיא הוא יותר גרוע מן ההורג. ולכן פה במלחמה הזאת של מדיין, שהם היו בגדר מחטיאים, כן, אמנם מה שדיברנו קודם זה על עמון ומואב, אבל גם המדיינים, כן, פה היה מלחמה נגד המדיינים, כמו שהגמרא אומרת ש עמון ומואב לא נלחמו בהם, להפך יש אפילו היה איסור באותו דור להילחם בהם. המלחמה היא נגד המדיינים, עליהם אין איסור, וממילא המלחמה עליהם היא קיימת, כאשר לפי חז"ל לעתיד לבוא, ואולי זה כבר התחיל מדוד המלך, שדוד כבר נלחם בעמון ומואב, ולעתיד לבוא הכני והכניזי והקדמוני, שחז"ל אומרים שהם שלושת ארצות שעם ישראל יקבל אותם לעתיד לבוא, אחרי שהוא קיבל פה שבעה עממים, הם כנגד עמון ומואב ואדום. כן, אז עמון ומואב הם מחטיאים, לכן הם יותר חמורים. לכן גם המלחמה נגדם היא מלחמה, כמו שאמר לי, היא מלחמה נגד מחטיאים, היא מלחמה של הקודש מול המחטיאים, היא מלחמה נגד הרע, ולכן זאת מלחמה מאוד שונה מהותית עם מלחמות אחרות בכמה וכמה דברים. כמו בפרשה פה, שמשה שולח אותם את פנחס. למה משה שולח את פנחס? אז יש על זה במדרש כמה הסברים. כן, אז בין השאר, רש"י מביא, כן, לא בגלל שפנחס הוא התחיל במצווה, מה שהוא הרג את זמרי ואת קוסבי, כן, אבל פנחס הוא כהן, הוא כהן שגם ראינו בפרשת פנחס, הוא התמנה לכהן גדול, עכשיו אולי הוא לא מושך מלחמה, פה אלעזר הוא הכהן הגדול, אבל פנחס הוא כהן, וחלק מהמלחמה שלו זה מלחמה נגד הקודש, נגד הקודש, נגד התומה, ולכן פנחס ככהן הוא לא רק משוח מלחמה שהוא לפני המלחמה נותן לעם ישראל איזה שהם הדרכות איך להתנהל במלחמה, פנחס הוא ממש הולך במלחמה כמו שהמדרש מביא, איך שהוא זה שהרג את בלעם, הוא זה שאת חמשת מלכי מדיין על ידי הכוחות הקדושה שלו, שם השם שלו, הוא זה שגבר עליהם והרג אותם.
חוץ מהמגמה של שמה יוצאים למלחמה, יש גם הלכות שונות באופי המלחמה?
כן, כן, עוד מעט אני אגיד את זה.
במה זה שונה, כאילו המון
ומרוויק
זה נשמע כמו
המלאק,
העניין הזה של המלחמה
בקדושה? אמרתי רק כדוגמה שהמלאק, כמו שחזל אומרים, שהוא לא, אין לו איזשהו תביעות טריטוריאליות או תביעות אחרות כלפי עם ישראל, עם ישראל לא הציק לו, לא היה נגדו. הוא היה, חזל אומרים, שהוא בא 400 פרסה, אחרי שעם ישראל עבר את ים סוף, הוא בא ממרחקים עצומים כדי להילחם בישראל. למה הוא נלחם בישראל אחרי שעם ישראל עבר את הים? בגלל שהפריע לו, חזר לו מישהו רצה לקרר את האמבטי, הפריע לו הגילוי שם השם, הקודש, הניסים שהשם עשה לעם ישראל, ועל ידי זה העולם מתפעל מהאלוקות, מתפעל מהקדושה, וזה מה שמפריע לו. הוא נלחם נגד הקדושה. הוא מגיע ממרחקים רק בשביל להילחם נגד שהקודש לא יהיה דומיננטי בעולם. אז מדיין הם גם כאלה, הם רחוקים והם באים רק בשביל להחתיר את ישראל, לקלקל אותם.
למה יש הבדל במצווה
שמחרת המלאק? לא, פה אין, במדיין אין דין אולי לא תחריק כל נשמה. למרות שחזל, כמו שרואים בפרשה, שמשה כועס על שרי הצבא, שאישרו יותר מדי נפשות. השאירו את הנשים, השאירו את הזכרים, אז בסופו של דבר רגעו את כל הזכרים, כולל עטף, השאירו רק נשים פחות מגיל, פחות מגיל 3, אבל גם משה כועס עליהם. יש עוד דמיון שעוד מעט נגיד אותו גם כן, לגבי היחס לממון שלהם.
בשופטים הרב רואים שהם הגיעו ביחד, המדיינים עם המלאק.
נכון, לפני בגדעון, בזמן גדעון שהם נלחמו, כן, פשטו על זה, מדיין והמלאק, כן, נכון, ביחד. כן, עוד נקודה שרואים שזה מלחמה, מלחמת הקודש, מה שרשי מביא, וזה מדרש רבה, שכתוב, וישלח אותה משה 12 אלף חלוצי צבא, לכל מטות ישראל, לכל מטות ישראל. מה זה הריבוי הזה לכל מטות ישראל? אז רשי מביא שזה מדרש רבה שגם שבט לוי. כלומר, שבט לוי, שהוא באופן כללי לא יוצא למלחמה, מלחמה רגילה, ואפילו למלחמת מצווה הוא לא יוצא, הוא לא מחויב לצאת, הוא, עיקר עבודתו זה עבודת השם, עבודת הקודש, הוא לא יוצא למלחמות, אבל פה הוא יצא למלחמה, אלף מבני לוי גם יצאו למלחמה. כן, למה שבט לוי יצאו למלחמה? בגלל שזה מלחמת קודש, ובמלחמת קודש, מלחמה שכל כולה קודש, אז אנשי הקודש יוצאים. כמו שראינו שבלוי, שאנחנו נראה את זה אחרי זה גם בזמן החשמונאים, שהכהנים נלחמים, כן? במלחמה כזאת, גם כמו שבעגל, משה אומר, רגעו איש אחיו, כלומר, יש מצבים שיש שבט לוי, שיש מלחמת קודש, שבט לוי הוא נלחם, ולכן פה במלחמה הזאת, יש ריבוי מיוחד, ששבט לוי כן יוצא למלחמה. כן? גם חזל אומרים פה, וינסום אלפי ישראל, אלף למטה, אז מי זה אותם 12,000? כן, אז המדרש רבה מביא שבעצם לא יצאו כולם, יצאו בודדים. במלחמה רגילה יכול להיות שיצאו הרבה יותר, לא 12,000. פה יצאו מכל שבט 1,000. וגם האלף האלה, חזון אומרים, שהיו האלף צדיקים. 1,000 אנשים שהיה ברור להם, יש פה דיון במפרשים, האם מצאו אותם או שכל אחד הלך בעצמו. כלומר, שרק אנשים כאלה שאו שידעו עליהם, או שהם ידעו בעצמם, שלא היה להם שום נגיעה ואפילו שום מעור בחטא הזה של בנות מואב, כשהיה את החטא הזה שרוב עם ישראל, והצמד ישראל לבעל פאור, רק אנשים כאלה שהם היו נקיים מכל דבר, הם יצאו למלחמה. כלומר, רק הצדיקים הגמורים יצאו למלחמה. ומכוח העובדה הזאת, לכן כמו שבסוף אנחנו רואים בסוף הפרשה, ולא נפקד ממנו איש. כלומר, זו הייתה מלחמה שעל פניה הייתה מלחמה של 12,000 מול מיליונים, כמה שאם לפי, עושים פה את החשבון של כמה היו נשים וכמה טף, אז כנראה שהיו שם כמה מיליונים מהמדיינים, ו-12,000 נלחמו בהם, ולא נפקד איש. כלומר, זו הייתה מלחמה שאף אחד לא נהרג מהמלחמה הזאת. כלומר, זו הייתה מלחמה ניסית של ניצחון על מדיין, כאשר ודאי שחלק מהנקודה הזו של הניסיות, שההצלחה שבה נבעה מהעובדה שזה היו צדיקים. ורק צדיקים כאלה שהם ידעו שכיוון שזאת מלחמת קודש לשם השם, לשם ניצחון הקודש על המחתיים, לכן גם מי שנבחר להילחם בהם, כמו שאמרנו, זה פנחס, זה הלוויים, וגם מתוך כל שאר ישראל זה היו צדיקים.
אז למה הם השאירו את כל האנשים האלה? למה שקוצף עליהם? אם הם צדיקים, הם לא צריכים להרוג אותם, או שזה היה בסדר?
יש באורח חיים קצת מנסה להסביר מה היה והמינה שלהם, ומה משה חשב. טוב, יכול להיות שהאור החיים מנסה להסביר את זה. משה בסופו של דבר פה, לפי חז"ל, לפי פשט התורה, השאלה אם הוא אמר להם, לא אמר להם בדיוק מה לעשות. ולכן חלק מהדיון, מה הוא כועס עליהם? לכאורה, הוא לא אמר להם בדיוק הוראות מסוימות. הם אולי הלכו לפי ההוראות הרגילות של מלחמה רגילה, שאפשר להשאיר, לא צריך להרוג את כולם, הורגים את הזכרים, אבל אפשר להשאיר את הנשים. טוב, אז השאלה היא למה הם לא הרגו את הנשים, כמה שאנשים היו, כמו שמשה, הן היו בדבר בילם, שהאנשים אלו שהחטיאו. יש באורח חיים סברה כזאת, השאלה היא שהם היו אנוסות. כלומר, שאנשים לא הלכו בעצמם לגדוליהם, והשרים היה סוג של כפייה כזאת, שכפו אותם ללכת, לצאת לכולם, וכמו שרואים, חז"ל אומרים שאפילו ביתו של כוסבי בצור, אפילו ביתו של המלך, הוציאו אותה. כלומר, שהיה פה מין כפייה כזאת לכולם שאנשים יצאו החוצה. אז הם היו אולי אנוסות, ולכן ככה האורח חיים מנסה להסביר. ואז לפי זה למה משה חלק עליהם, למה משה אמר שבכל אופן הם לא בסדר? כיוון שבכל אופן הם בהתחלה היו אנוסות, אבל כמו שתחילתו באונס וסופו ברצון. כלומר, שיכול להיות שבהתחלה הם היו באונס, אבל למה הם היו צריכים לחטיא את עם ישראל בעבודה זרה? זה שהם היו באונס לצאת, אבל הם עשו עוד דברים מעבר לזה. יש פה כמה הסברים במפרשים למה, אבל הם חשבו שאולי בנשים שהם היו אולי, הם לא הדומיננטיות, שאולי המחתיים זה הגברים. בהם מתבטא המחתיא. הנשים, כמו שהרמב"ן אמר בפרשת בלק, שהזנות הזאת של בנות מואב, זה הייתה בצד גדוליהם. זה לא היה איזושהי זנות שנשים סתם הלכו מעצמם, אלא הגדולים, היה איזו החלטה ממשלתית שכפתה אותם לדבר הזה. ולכן זה אולי חשבו ככה. מה ששאלת גם לגבי האם היה הבדל במלחמה הזאת, אז חז"ל אומרים שלא רק במלחמה הזאת, אלא באופן כללי, במלחמת מואב ומדיין והמון, כאשר יש מלחמה כזאת, אז הדינים של השונים. ככה מופיע במדרש רבה פה, על המלחמה שיהושפט ויורם הלכו להילחם נגד מלך מואב, כאשר הוא תקף אותם, ואז אלישע אומר להם, אתם לא צריכים לקרוא לשלום, צריכים יכולים לתקוף אותם באופן מיידי, אתם לא צריכים, תשחיתו את כל העצים, תסגרו, תהרסו את כל המעיינות, תשברו את הכל, אתם הכל צריכים. ואז הם שאלו אותו לכאורה למה, זה נגד התורה. כתוב שיש מצווה לקרוא לשלום, ולא תשחית את עצה. אמר להם, כל זה רק במלחמה רגילה, אבל אלו אומות קלות ובזויות. ככה הלשון של המדרש. למה באיזה מובן של קלות ובזויות? לפי מה שאמרנו. כלומר שהם קלות ובזויות בגלל שהם מחתיים. מהות מואב והמון ומדיין הם מחתיים, ולכן הדינים של, כמו שאמרנו, כמו שגדול המחתיא יותר מן ההורגו, לעניין חומרה של הדין שלו לגבי המתגיירים, לגבי עצמו, לכן גם במלחמה שלו אין את כל הדינים שנובעים מאיזשהו יחס מסוים לאותם צריכים כמה שיותר להשמיד אותם. ולכן אפילו את העצים שלהם ואת את כל הממות שלהם צריכים לחלות ולהשמיד, ולא לקרוא לשלום, כיוון שאין שלום, אמר השם לרשעים, כאילו, אין, ואותם לא קוראים לשלום. כן, אז יש שינויים בדינים של המלחמה הזאת. גם פה האור החיים בפרשה של צרו מסביר, שמה, אבל הוא מסביר את זה משיקול אחר. למה משה אמר צרו? למה היה צריך, היה שני שלבים, צרור ואחרי זה נקום. למה היה צריך להגיד צרור, שעוד לכאורה כמה זמן לפני המלחמה, כבר היה צריך להגיד את הצרור הזה. אז גם שמה הוא אומר, רק שמה הוא אומר את זה שזה מלכות תשובה. הוא אומר שמה בהלכות תשובה, שזה נוגע ללכות, לאו דווקא בגלל המהות של המואבים. כן, הוא אומר את זה שם ש... שבחטא שאדם חוטא בפרט בזנות ועבודה זרה, קשה לתקן את זה. ואז הוא אומר להם, של צרור את המדין מהכבד הזה, לסנוע את המחתיים, וגם להטיב את הערב והטוב הבא מהם, לאבד כל עץ נחמד, וכל מעיין מתוק, וכל טוב הבא מהם, על אשר גרמו להם לעשות רע, על דרך חומרם בתהילים, הלא מסניך השם ישנה, פירוש מסניך כי לומר מסניך, אלו שגרמו לך לשנאה לבחור בטוב. אז לכן צריך לתאב אותם, צריך לסנוע אותם, ולסנוע אותם, ולא רק אותם ממש, את האנשים, גם את כל מה שקשור אליהם, את כמו שאמרנו, את העצים ואת המעיינות ואת כל הטוב, ובאמצעות מחשבה זו, תהיה מתרחקת גם את אהבת העבירה מהם, ותהיה להם לזרה, כי לעבר שונאים הסובב ויוולד בהם טבע אלוקי. כלומר, אם הם יסנעו את המחתיים, אז זה יגרום לכך שהעבירה שנבעה מהמחתיים תתנתק מהם, ואז זה יגרום להם שהם יתנתקו מן העבירה, ויקבלו חיבור, חזרה חיבור לאלוקות, מה שהעבירה כביכול קלקלה בהם. ומידה זו מידה סגולית לחפץ בחיים. זה כבר הדרכה של אור החיים. כלומר, שמי שחפץ בחיים, הכוון אני לא קשור לאלוקות, הוא צריך לפתח בקרבו שנאה לרע. הוא אוהבי השם שנאורה. אם הוא ישנא את הרע, אז זה יגרום לכך ש... הצדדים האלוקיים שנמצאים בקרבו, אלא שהם מכוסים על ידי הרע, שכאילו היה לו איזושהי נגיעה בו, אז עכשיו זה יתנתק, ואז הקודש שבו יוכל לצאת החוצה. ובזה יתכפר בבנות מואב, אבון הקודם במחשבת עבודה זרה, גם תאוות הנאיב, ולא יהיה בהם נגף. והוא מאמר צרות המדיינים, יהיו לכם בגדר צר ואויב, לסנוע אותם ולסנוע כל להערב מהם, ולהשחית עצם ולקלקל מעיינותיהם, תמורת מה שהתעברו להם. והוא מדגיש, השנאה והאויבות לא בגלל שהם סיבבו נפילה בישראל, אלא על דבר פאור שהכתיעו אתכם, ועל דבר כוסבי שהכתיעו אתכם בזנות. יש פה גם באור החיים פה, זה בפרשת פנחס קראתי עכשיו, בפרשת שלנו, פרשת מתות, הוא מדבר על מה משמעות הביטוי ויהיו על מדיין. מה פירוש הביטוי ויהיו על מדיין? היה צריך ללכת על כותב וילחמו במדיין. מה זה על? אז הוא מסביר. התבהר על פי מה שאמרו אנשי אמת, שבחינת הקדושה הוא יסוד העלייה, ובחינת הקליפה היא יסוד הירידה. כן? כלומר, לפי הבנתו, קדושה היא נותנת לאדם רוממות, והקליפה אחת נותן לאדם שפלות. כלומר, להבדיל אולי, כמו שהרב קוף מדבר על זה הרבה, שיש איזושהי מחשבה שאנשי הקודש הם חלשים, ואנשי החול הם חזקים. זה אולי במובן החיצוני, אבל באופן אמיתי פנימי, בחינת הקדושה היא יסוד העלייה, והקליפה היא משפילה. וכשאדם חוטא ונדבק בו חלק הרע, תפעיל בו טבעה ויסודה להשפילו. החוטא יעקוף כהגמון ראשו, ועומד בגדר השפלות. ולכן מה שכתוב בו, ויהיו על מדיין, פירוש שלא יהיה בהם מהטומאה, הסובבת השוואתם למדיין. כלומר, שלא יחשבו שיש פה איזושהי מלחמה, כאילו של עם מול עם, שהם כאילו שווה ערך למדיין. זה רק אם יש בהם איזושהי נגיעה מהטומאה. אלה יהיו בגדר הטוב, שעומדים למעלה. כלומר, כמו שאמרנו, כולם פה היו צדיקים, פנחס, לוויים וגם עם ישראל, לכן במלחמה הזאת הוא אומר להם שיהיו על הכוונה, שהכוונה שמידת הקדושה תהיה מעליהם, וזה מה שיביא אותם למצב שהם ירגישו ויקשו למלחמה מתוך איזו מחשבה שהם מעל, והמדיינים שהם תמאים הם מתחת, זה מה שיסייע להם. אז זה גם מצד הכוונה, מצד המשמעות. טוב, בהמשך, זה דיברנו על המלחמה.
המלחמה כזאת עם ישראל?
מה?
המלחמה הייתה על החטא?
איך?
היה עוד מלחמה עם ישראל שם, מלחמה הייתה על מדרגת הקדושה? או זו מלחמה היחידה?
מלחמת עמלק היא סוג כזה של דבר. סוג כזה. ככה זה במצב משפט המלחמת עמלק. מאז ועד אז, כמו שאמרתי, היה פה מלחמה שאומנם היא לא התחילה מתוך מלחמת קדושה, במה שסיפרתי קודם על יהושפט ויהורם שנלחמו במלך מואב, שם זה היה, הוא נלחם בהם, לא הם נלחמו בו, אז זה היה יותר מלחמת הגנה, זה לא היה מלחמה שהם יזמו אותה, אבל בסופו של דבר זה התנהלו איתם כמו מלחמה נגד הקודש, אבל לא זוכר אם יש עוד כאלה מלחמות ספציפיות.
מה הם מכבים?
יכול להיות, בעיקרון זה נכון, היוונים שרצו להחתיא את ישראל, להעבירם על תורתך, זה נכון שזה גם ככה. כן, למרות ששם זה היה גם כן מלחמה, סוג של התקפה שהם הגנו על עצמם, אבל באופן אמיתי זה הייתה מלחמה נגד מעבירי דת. אולי זה גם מסביר את מה שאמרתי מקודם, לכן גם החשמונאים, הכהנים, כמו שפה הלוויים ופנחס נלחמו, גם שם הכהנים נלחמו. בהמשך הפרשה, אז אחרי שהם חזרו מן המלחמה, אז משה מצווה לתת לחצות את המלכוח, כלומר, כן לקחו פה שלל, זה קצת אולי שאלה על מה שאמרתי מקודם בשם האור החיים. כלומר, לקחו פה איזשהו סוג של שלל של נפש אדם וצון ובקר וחמורים וגם מטלטלים.
אבל אפשר להגיד שאם אין בן אדם, אז הם רואים אותם מדרגה, לא?
לא יודע. אבל משה מצד שני מצווה לחצות את המלכוח, את כל השבי בין אנשי המלחמה ובין שאר העם שלא יצאו למלחמה, כמו שאמרנו שרוב העם לא יצא למלחמה, ואז אנשי המלחמה, יש פה שני דינים, א', לחצות, חצי יקבלו הלוחמים 12,000, חצי יקבלו רוב עם ישראל, ואז ייתנו מכס להשם. הלוחמים, תופסי המלחמה, ייתנו מכס להשם לכהנים 1 חלקי 500, ובני ישראל ייתנו מכס 1 חלקי 50 ללוויים. המקור של המילה מכס זה מפה, אבל מכס לא שנותנים למדינה, אלא מכס להשם. שבעצם זה סוג של... כן, אז מה המשמעות של המכס הזה להשם? למה נותנים מכס להשם? ונותנים את זה לכהנים, ללוויים. לשם מה? אז הרבן תולה את זה במה שאמרנו. הרבן... הרבן אומר... המכס הזה, מפני שהיה השלל הזה מנקמת השם בארץ לא להם, בארץ לא להם. אבל בארץ סיחון ואוג, שכבר זה המלחמה שכבר הייתה מקודם, וכנל בארץ ישראל, שגם שם היה השלל, לא נתנו לכהנים וללווים מהם כלום. ולא רק שלא נתנו, אבל אפילו הוזרו מהם, שנאמר, וחלק לא יהיה בתוכם. וחזל דרשו, אפילו בביזה. כלומר, יש פה הפוך. במלחמה של סיחון ואוג ובמלחמת ישראל ובכל המלחמות כתוב וחלק כולל בתוכם. כלומר, נחלה אליך בקרב אחיו, שזה נחלה בארץ ישראל, וגם בביזה שיש בכל מלחמה ומלחמה, אסור ללוויים ולכהנים לקחת כלום. ופה, לא רק שהם היו יכולים לתת, אלא השם מצווה את עם ישראל לתת מכס ללוויים ולכהנים. למה? מה החילוק? כן, אז הרמב"ן תולה את זה לכאורה באותה הנקודה שאמרנו, שזה היה מנקמת השם בארץ עליהם. כלומר, דווקא בגלל העובדה שהמלחמה הזאת הייתה לא מלחמה רגילה, אלא הייתה מלחמה אלוקית, מלחמת השם, זה מה שנותן את העדר ואפילו את המצווה על העם. כלומר, כל המטרה של המלחמה הזאת, כמו שאמרנו, היא מלחמת הקודש, היא מלחמת השם. והיא מלחמה רגילה, ואפילו בארץ ישראל, שלכאורה זו מלחמה כמובן לקיים את מצווה, והרישתם אותה וישבתם בה. אבל מלחמה רגילה, שיש בהם איזשהו צד שעם ישראל מקבל נחלה, אז הכהנים והלוויים הם, השם הוא נחלתם, הם אלוקיים, הם לא מקבלים אפילו נחלה בארץ הקדושה, רק מערי הלוויים, אבל הם לא מקבלים נחלה שתהיה שלהם. אבל במלחמה הזאת שהיא מלחמת השם, היא מלחמה אלוקית, אז זה לא, אין בזה את החיסרון של החומר, של הצד של כמו נחלה וחלק של ביזה. זה מלחמה שכל כולה קודש, כל כולה אלוקית. וכיוון שכל כולה אלוקית, כמו שמהסיבה הזאת גם הם יצאו למלחמה, הלוויים, כך מהסיבה הזאת אין חיסרון מהותי בשלל, אלא הכל הוא קשור אל הקודש. גם לכן אפילו עם ישראל מצווה לתת מכס להשם, כדי להבליט פה את העובדה שכמו שבכל דבר, כמו שיש תרומה ויש דינים, שהאדם מקבל, יש לו את היבול שלו, הוא צריך לתת לכהן תרומה וללוי מעשר כדי להבליט שהמקור שממנו אני קיבלתי את כל השפע החומרי שלי זה מהלוויים ומהכהנים, מהקודש, אני מחובר אל הקודש, אז כך פה במלחמה הזאת עם ישראל מצווה לתת מכס להשם, להראות שזה לא רק שניצחנו במלחמה, ולכן אני נותן, אלא כל מהות המלחמה הייתה מלחמת קודש. ולכן הם זוכרים בזה. מה?
חולק קצת על אורח חיים מהפור של הרמב"ן.
מה שהוא אמר שצריך לנתק. טוב, אז... כן, אורח חיים יותר דיבר... אורח חיים בעצם שם לא דיבר על השלל, הוא דיבר בעצם יותר... נכון שאולי הוא דיבר יותר על הנקודה של... של הביזוי, של השנאה של המדיינים והמואבים, שלכן מתבטאת בלא קריאה לשלום, של ההריסה של כל הדברים, כאילו הורסים את הכל, שהורסים מעיינות, הורסים את הדברים הטובים. עכשיו, היה אפשר ליישם גם את הדברים שלו, גם על השלל, את באור החיים. אבל, לא יודע בעצם, יש מקום לשאול. יש בסוף הפרשה את הסיפור המיוחד של בני גד ובני ראובן. אז על פניו זה לא קשור לנושא שלנו, של בית המקדש ושל הקודש. זה קשור לארץ ישראל, של כמו שלכן משה אומר להם, שיש חשש שהם יגרמו להניע את בני ישראל מלבוא אל הארץ אשר נתן להם השם, ולכן הם התחייבו שהם יעברו חלוץ לכבוש את ארץ ישראל. אבל אולי יש בזה קשר עקיף קצת גם לנושא של הקשר אל הקודש, אל המקדש, למרות שלא קשר ישיר אבל קשר עקיף. במדרש רבה פה מביא ש ראיתי את זה ב... ש... ש... הוא לא מביא את זה אמנם בהקשר של בית המקדש, אבל שחלק למרות שזה לא בולט, אבל חלק מהקפידה ומהחיסרון של מה שהם רצו, זה שהם העדיפו משום שיקול כלכלי של מקנה רב, והם חשבו ששם בעבר הירדן יש הרבה שטח שמתאים למקנה, אז הם ישבו להם מחוץ לארץ, שהם ישבו מחוץ לארץ ישראל, והם לא, יש חז"ל אומרים במדרש שבמסגרת 10 קדושות, שעבר הירדן פחות קדושתה מארץ ישראל שהיא מעבר לירדן המערבי, שהיא לא ראויה לבית שכינה. כלומר, בעבר הירדן המזרחי אי אפשר לבנות משכן. בעבר הירדן המזרחי רק שמה אפשר לבנות משכן, ועוד אם לפני שנבחרה ירושלים, אז היה אפשר לבנות משכן בכל מקום. בנו בשילו, בנו בנו וגבעון, אבל קדושת ארץ ישראל המערבית מאפשרת הייתה לבנות משכן בכל מקום בעבר הירדן המערבי. אבל בעבר הירדן המזרחי, בשום פנים, היא לא ראויה לבנות משכן שם, לא ראויה להשרות שם שכינה. כן, אז רואים שיש חיסרון של השראת השכינה, שהיא במהותו של המקדש, של המשכן, בעבר הירדן אי אפשר. כלומר, ואז בני גד ובני ראובן היו מוכנים לגור בארץ שבאופן אמיתי, עצמותי, היא קדושתה פחותה. כלומר, לא רק שאם בפועל אי אפשר לבנות המשכן, אז כנראה שבאופן אמיתי גם החיבור אל מדרגת השכינה, אל מדרגת האלוקות, גם כאשר יש משכן בעבר הירדן המערבי, אבל החיבור לשכינה ודאי שהוא פחות מי שנמצא שם מאשר מי שנמצא בארץ ישראל. ודאי שאולי זה יותר טוב מאשר חוץ לארץ. חוץ לארץ חז"ל אומרים שמי שגר בחוץ לארץ דומי כמי שאין לו אלוקה. זה יותר חמור. שם הוא ממש כמי שעובד עבודה זרה אולי. הוא מנותק. זה לא קיים בעבר הירדן. ודאי שהיא יותר קרובה. היא כבר קרובה אל הקודש. אבל החיסרון שבה זה שהיא אין בה בבחינת כמי שאין לו אלוקה, אבל יש בה בבחינה שהיא פחות קשורה אל המשכן, אל הקודש של המקדש. כן, ויש גם לכן ש... וזה היה ברור, שחז"ל אומרים שגם כאשר... אחרי שבני גד בספר יהושע, שאחרי שבני גד ובני ראובן סיימו את המלחמה ונכבשה ארץ ישראל המערבית, ואז הם חזרו לארצם, ואז הם בנו מזבח גדול על, על, על הגלעד, ואז עם ישראל רצה להילחם בהם. שלחו את פנחס, שוב פעם פנחס, שהוא זה שתמיד נלחם מלחמת הקודש. אז אם יש כאלה אפילו מעם ישראל שרוצים להתנתק מעם ישראל בכללותו ורוצים לבנות איזשהו מזבח לעבודה זרה, אז צריך להילחם בהם. מלחמת הקודש, מלחמת השם. ופנחס הוא יוצא בראש. כן? וחזר, הבאנו את זה בשבוע שעבר. ואז פנחס אומר להם, וישלחו בני ישראל בני ראובן את פנחס בן עזר הכהן ועשרה נשיאים עמו, ואז הוא אומר להם, מה המעל אשר מעלתם באלוקי ישראל? לשוב להיום מאחורי השם בבנותכם לכם מזבח למרותכם היום בהשם? המעטנו אבון הפאור אשר לא התארנו ממנו עד היום? ויהיה נגב בעדת השם ואתם תשוב היום מאחורי השם? ואז הוא אומר להם, ואחים תמאה ארץ אחוזתכם? יברו לכם אל ארץ אחוזת השם אשר שכן שם משכן השם, ויחזו בתוכנו, ובהשם אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו, בבנותכם לכם מזבח, מבלעדי מזבח השם אלוקינו. כן, הוא מדגיש פה את הנקודה של היחס בין התומעה של הארץ, ומול ארץ אשר שכן במשכן השם. כלומר, הוא מדגיש ודאי את ההבדל של השכינה, של היכולת להתחבר אל הקודש, אל המקדש. אם אתם שם מרגישים שהיא תמאה, ואתם לא מחוברים אל המשכן, אל השכינה, ולכן בניתם מזבח שעל ידו אתם חושבים שתתחברו אולי אל הקדוש ברוך הוא, ולא תסתמכו רק על המשכן, אי אפשר ככה. אם זה מפריע לכם החיבור, ואתם רוצים איזשהו אמצעי חיבור, עדיף שתעזבו את כל עבר הירדן ותבואו לפה. ואז הם אומרים לו, בסוף התשובה הם אומרים לו, לא, לא בנינו מזבח בשביל לעבוד אותו, להפך, בנינו מזבח כדי שלא נעבוד אותו. כדי שהילדים שלנו ישאלו למה אתם לא עובדים, ואז אנחנו נגיד להם, כיוון שאנחנו עובדים את המזבח בשילה ובירושלים, ולא את המזבח הזה. ואז עם ישראל שמח מאוד שהם, אבל רואים ודאי שיש פה, אז למרות שפה בני גד ובני ראובן ודאי מבטאים נאמנות למשכן, אל המקום של השכינה, אבל עדיין המציאות, שהמציאות של עבר הירדן המזרחי הוא מנותק, הוא לא ראוי לשרון בו שכינה, יש בו צד של תמיה ארץ אחוזתכם, זה חיסרון. ולכן גם יש חזל אומרים שבגלות, כמו שכתוב פה, שבגלות עם ישראל בבית ראשון גלה, לא בפעם אחת, גלה שלוש פעמים, שבשלב הראשון שלמנסר מלך אשור הגלה את הראובני, את הגדי וחצי שבט המנשה, כמו שכתוב במדרש, בדברי, על פי הפסוק בדברי עמים, לפיכך הם גלו תחילה מכל השבטים, שנאמר ויגלם לראובני ולגדי וחצי שבט המנשה, ומי גרם להם? שהפרישו עצמם מן אחריהם בשביל הקניין. מר גלעד, ראובן, היה שלושה שלבים, בהתחלה היה, כמו שאמרנו, ראובני, גדי וחצי שבט המנשה, אחרי זה גלו כל מלכות ישראל בזמן הושע בן אלה, ואחרי זה, אחרי 100 שנה בערך, אז נחרב בית ראשון על ידי נבוכדנצר, ואז הגילו גם את מלכות יהודה. אבל רואים פה שכל אחד לפי מדרגת הקרבה שלו אל הקודש, אל המקדש, זה גם היה כמה הוא החזיק מעמד מול כל הכוחות האדירים שמסביבנו. כלומר, ראובני ולגדי, גם אם היו, כמו שאמרנו, מחוברים אל הקודש, אבל כיוון שבאופן אמיתי נמצאים בארץ שהיא פחות מחוברת אל השכינה, אז הם גם גלו ראשונים. אחרי זה שבט מלכות ישראל, שהיא נתקה את עצמה מן הקודש בירובה בנבט, שאמר לכולם, אל תעלו לירושלים בבנה, בבית אל ובדן עגלי זהב כדי שיעבדו אותו, וניתק את כולם מירושלים, הם אחרי זה גלו ראשונים. מלכות יהודה, היא החזיקה מעמד אחרי הרבה זמן. אנחנו גם רואים פה איזשהו עיקרון, שהחיבור אל המשכן ואל הקודש, הוא לא רק שרק, הוא לא רק שמצד עצמו, ודאי שעיקר מעלתו זה שהוא מחבר את עם ישראל אל המעלה האלוקית היותר עליונה, אלא גם מבחינת הגנה, גם מבחינת נצחיות, גם מבחינת החזקת עמדה, כל מי שיותר מחובר אל הקודש, הוא יותר מחזיק מעמד ונשמר. כמו שכתוב בתהילים, אנחנו אומרים, כי הר ציון לא ימות לעולם ישב. כלומר, ירושלים, הר ציון הוא מחזיק מעמד לנצח, כמו שהקדוש ברוך הוא נשאר לנצח. וכל מי שיותר מחובר אל הקודש, הוא יותר מחזיק מעמד. כל מי שמתנתק מן הקודש, אז קימה קימה הוא גם מתנתק מהמצב הביטחוני שלו, ומהמצב הכלכלי שלו, מהארץ שלו, והוא גולה עד שלפעמים לצערנו הוא נעלם, שאנחנו, לפי המסורת שלנו, אז 10 השבטים עדיין, מאז שגלו, לא חזרו, שהתנתקו ברמות מסוימות מן הקודש. אנחנו היום צאצאים של יהודה ובנימין שנשארו בירושלים, שנזכה לגאולה שלמה.